יום שלישי, ג' דחול המועד פסח. הרבה דברים מעניינים רבותיי, סיפור יומי, פניני פסח, המדורים הקבועים כאין חוכמה, חפצים בחיים, ועוד ועוד. אז מה אנחנו מדברים? בואו נתחיל. נתחיל בסיפור היומי, שנלקח מספר עולמו של אבא. העיירה אניד שברומניה, הייתה מפורסמת, בשל הבית סוהר הארצי והענקי ששכן בקרבה. בית הכנסת מיוחד עמד לצורך האסירים היהודים מכל פינות המדינה ששהו בכלא. רב הקהילה, רב אברום שיינפלד, המבקר אצלם לעתים קרובות מספק להם תשמישי קדושה. הרב שיינפלד סיפר שלפעמים היו בין האסירים גם יהודים חרדים, מזוקנים, אפילו חובשי שטריימל. כי ברומניה שלה זהו דנים למספר חודשי מאסר. גם סוחרים שפשטו את הרגל ולא שילמו את החובות, שלהם. פעם בלתה בבית הכלא חבורה שלמה של דתיים שהרב שיינפלד סיפק להם לקראת חג הפסח מצות, יין, אוכל כשר למהדרין כמובן. אחרי פסח, אז הוא ביקר אצלם והוא התעניין איך עבר להם הסדר. אז הם אמרו לו שהכל היה בסדר, היה לנו ליל שימורים, כי הסוהרים שמרו עלינו. רק דבר אחד לא יכולנו לקיים, לפתוח את הדלת שאמרו שפוי חמותך על הגויים. פניני הפסח רבותיי, אמרנו בהגדה ואת עמלנו אלו הבונים. בדברי שיח יש שם סיפור שסיפר הרב יצחק גולדשטוף שליטה. הוא מספר שהוא דיבר עם חיים קניבסקי וסיפר לו, על יהודי מסוים שיש לו בן, אברך מצוין מכולל חשוב בבני ברק, ואותו יהודי סיפר לי, כי הוא נוהג מזה שנים להתפלל ולבכות להצלחה של הבן שלו. ולמה? בעקבות איזה מייסה שהוא שמע ממני פעם. מה המייסה? המייסה הוא שהיה את תלמיד חוכם אחד שנולד לו בן, והתינוק הזה היה בוכה יומם ולילה, הרופאים לא מצאו שום דבר. אז בא אותו תלמיד חוכם לסטייפלר וסיפר לו, את הבעיה. אמר לו, הסטייפלר, אתה מהדור הצעיר. על ילדים צריך להתפלל. אז שאל אותו, אותו תלמיד חוכם, שוב, כן, איך מתפללים? אמר לו שוב, הסטייפלר, אתה מהדור הצעיר, הילדים צריך לבכות. לא עובר יום שאני לא מזיל דמעה על חייך שלי. מאז ששמעתי זה ממך, אמר לי אותו יהודי. אני כל יום בוכה על הבן שלי, ואלה התוצאות שהשם שומע כל הדמעות ויש לי בן מצוין. כך סיפרתי לרבינו. וסיים הרב גולדשטוף, שכשהוא סיפר את זה רב חיים קניבסקי, זלגו עיניו של רב חיים דמעות. קניין חוכמה. המשנה שאנחנו מדברים עליה כבר כמה ימים, הקינו והטייב והקובויד, מועצים מסעודו מן האוילום. באיש לבעלון הנפלא איש לרעהו, מביאים סיפור מהספר עמוד ההירואה. איזה לילה אחד נחרדה אשתו של קבלן מצבות ירושלמי לשם הזעקות של הבעל, שהוא אומר לה שתקרא מהר לרופא, היד הימנית משותקת. הרופא מיד מגיע והוא לא מצליח לאתר את הסיבה. לקראת בוקר, אחרי שהוא התפלטל בייסורים כל הלילה, הוא ביקש מאשתו שתלך לשכונת בית ישראל ותזיק אליו את רמותך אבנר, שהיה בונה מצבות ידוע בירושלים. טוב, האשתה עשתה כדבריו, הלכה לקרוא לו, הוא שומע כזה סיפור מוזר, הוא מגיע, אבל הוא בדרך, הוא חושב מה פשר ההזמנה המוזרה לבית של המתחרה בכזאת שעה. אומר לו, אותו קבלן חולה, כי השתתקה לו היד, אבנר ידידי, תסלח לי, אמחה לי, כפר לי, שמה גמלתי לך רעה ללא כל עוול בכפיך. הוא מספר לו שאתמול אתה בנית את המצבה העגולה על קברו של הצדיק רבי פסח פרנק, אבל אני פושע, רציתי להוכיח כי רק אני מומחה לעשות מצבה עגולה. ולאחר שחזרת הביתה, הלכתי בזדון ליבי, הרמתי פטיש כבד ועשיתי סדק באבן של המצבה. אוי לי ואבוי לי נפשי ששלחתי יד בציון הקדוש של אותו גאון וצדיק, בפסח פרנק. אבנר לידם היה עמום, עד היכן מגיע כוחה של שנאה ותחרות. אבל קבלן המצוות המיוסר לא שתק, הוא המשיך ואומר לו, אנא ידידי, עשה למעני, אל תגרום לי לרדת לבאר שחר. תרד מהר בבקשה לבית העלמין בהר המנוחות, תעשה מיד מצבה חדשה ואני אשלם לך, אל תדאג. ואנא, שלא יוודע הדבר לאף אחד, אני בוש ונחלם במעשה הרע שעשיתי. רמורדכי הבטיח לו נאמנה על מה שהוא ביקש אותו. הוא בנה מיד מצבה חדשה, ולא נודע, ולא נודע הדבר לאיש. ולמחרת הוא קם, החולה משכבו, ולא נודע לו כלל על היד הכואבת. והדברים נשארו כמוסים, עד פטירתו של רמורדכי אבנר. את הסיפור, סיפרה הבת של רמורדכי. ואנחנו ממשיכים עם ענייני הפסח. אמרנו בהגדה, אפהתו אקה שינוב. בקהל טאורג מסופר על איזה בחור אחד שלמד בישיבת פונביץ'. היה בחור שובב, ובשובבות שלו הוא שבר איזה חפץ בישיבה. קרא לו מורן הרב שטיימן זצ"ל, ואמר לו שחובה עליו לשלם את הנזק שעשה לישיבה. זה היה בערך בשווי של 200 שקל. אותו בחור שהיה חצוף, לקח אלפי מטבעות של 10 אגורות, ספר עד שהגיע ל-200 שקל, והגיע לבית רבנו, דפק על הבלת ואמר, הנה הכסף שאני חייב. ציפה שרבנו יכעס עליו. אבל רבנו קיבל את הכסף בשלוות נפש, ושאל אותו, האם יש כאן את הסכום במלואו? שיב, הוא אמר, כן. רבנו לקח את המטבעות ושתק. אמר אותו בחור, שאותו שתיקה של רבנו, כשהוא לקח את הכסף, ולא התפעל מזה, על ידי זה יצא ממנו כל החוצפה שהייתה בו. ואכן, אותו בחור זכה לעלות במדרגות התורה, בטח עשה תשובה על המעשים שלו. והיום הוא תמיד חוכם ופלג בתורה. ואנחנו מגיעים, רבותיי, לדפרים מבעלוכה. חלב הנחלב מבהמה. מתי נחשב כמייכול? מתי נחשב כמשקה? ואיך נוהגים למייסה לגבי חליבה בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבר זילברשטיין בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפרים מבעלוך. מדוע אסרה החליבה בשבת בעצם? החליבה בשבת אסורה מדאורייסה, בגלל שהחולב מפרק ומפריד את משקי החלב במקום מסירתו בבהמה, וזה תולד שמלך הדש, שהעניין שלה הוא פירוק והפרדת התבואה שנאכלת מהפסולת. חליבה לגבי מאכל, באופן שהחלב מתערב במאכל ונשא חלק ממנו, וייתכן שגם צריך שיהיה מיעוט ביחס למאכל, אז האיסור שלה הוא רק מדרבנן, כיוון שבאופן זה החלב נחשב כמאכל ולא כמשקה. וזה כהפרדת מאכל ממאכל שאין בה איסור דש. ויש אומרים שגם החליבה לעיבוד, זאת אומרת חליבת החלב ישירות על גבי הקרקע, או לתוך כלי שיש בו חומר שפוסל את החלב משתייה, אין בה איסור דש. ואין להקל בכך, אלא בשעת הדחק. חליבה לתוך כלי בשביל לשפוך את החלב אחרי זה היא אסורה לכל הדעות מדאורייתא, כיוון שבשעת החליבה בפועל החלב משמש כמשקה לכל דבר. ועוד שהחולב יכול לחזור בו, עלול לחזור בו מהכוונה שלו לשפוך אותו. במה שלא חולבים אותה יום שלם, גורם לה לכאב, היא גם עלולה להינזק מזה. ולכן, כדי למנוע צער בלחיים, מותר לישראל לומר לגוי לחלוב את הבהמה שלו בשבת. ויש אומרים שאין יותר לומר לגוי לחלוב, אלא רק כאשר לאחר השבת רוכשים ממנו את החלב, שהוא אסור בשתייה בשבת עצמה, תמורת סכום כלשהו, ואף פחות משווה פרוטה. הטעם שלהם, בגלל שבאופן הזה נחשב הגוי כחולב לתועלת האישית שלו, ולא לתועלת של הישראל. הרבים נהגו להקל בדבר, אך עדיף שאמרו לגוי לחלוב לתוך אוכל, כיוון שבאופן זה איסור החליבה הוא רק מדרבנן, כמו שאמרנו מקודם. במקום שאין אפשרות לחלוב באמצעות הגוי, אפשר להקל ולחלוב לעיבוד. יגד צער בעלי חיים. וגם מותר לחבר להטעיני הבהמה מכונת חליבה שעתידה לפעול באופן אוטומטי. ובלבד שהחיבור יתבצע בשעה שהמכונה לא פועלת. חלב שיצא מהבהמה מאליו בשבת, או שנחלב בידי אדם, גם אם הוא נחלב באופנים המותרים שהזכרנו, אסור לשתות עד מוצאי שבת, בגלל שהוא דומה למשקיע שעזב בשבת ופרות שעומדים לשחיטה, כגון זיתים וענבים. שאסור מדרבנן לשתות אותו עד למוצאי שבת. וגם כשהוא עזב מאליו ללא מגע יד אדם, הדין שלו שהוא אסור. מכיוון שאסור לשתות אותו, הרי הוא מוקצה ואסור בטלטול. ולכן, בחליבה באמצעות גוי או באמצעות מכונה אוטומטית, צריך לחלוב ישירות לתוך המיכל שהחלב יישב הוא עד למוצאי שבת, כיוון שלאחר החליבה אסור לטלטל אותו. במקרה שלא חלבו לתוך המיכל, ואם לא יטלטלו את החלב ויערו אותו לתוך המיכל, הוא עלול להתקלקל ויגרם איזה הפסד משמעותי, יש שהקלו לטלטל את החלב אל המיכל, במידה ולא ניתן לטלטל אותו על ידי גוי. עד כאן בעניין דברי ההלכה שנלמד בדף הרימי של היום. בואו רבותיי, נזכר מה למדנו אתמול. מי שיש ברשותו בעלי חיים מעולפים לעשיית פעולות שונות שיש בהם איסור מלוכה, אז מדאורייסה אסור לו להורות להם בשבת לבצע את הפעולות האלו. ויש מי שכתב שגם לאדם אחר, שהוא לא הבעלים, אסור מדרבנן. יש מהפוסקים שאסרו רכיבה על אופניים בשבת, וככה המנהג. בנוגע לתלת אופן, שלוש גלגלים שמיועד לילדים, או גלגליות, מה שקוראים סקטים, יש שכתבו שלא נהגו בהם איסור, ויש מקומות שנהגו איסור גם בהם. חז"ל אסרו כל שימוש בבעלי חיים בשבת, כגון לרכב עליהם, להישען עליהם, או להתחכך בהם לצורך כלשהו. עד כאן, במה שלמדנו אתמול. בואו נפליג עוד יותר אחורה, נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא עליית שישי. בזוהר הקדוש מובא צמאים רשע אבריקוספדאי. אבריקוספדאי קבור בין טבריה לצפת כמדומני. אז מובא בזוהר שהעולה השישי בשבת נקרא צדיק יותר מכל העולים, וניצל מנזקים ומאריך ימים. ואמרו שם שהוא עצמו נהג כל ימיו לעלות בשבת רק לעלייה השישית ואריך ימים. וכמו כן יש חשיבות בעלייה האחרונה, בגלל שהאחרון חביב. ובפרט בעלייה האחרונה שבכל אחד מחמשת החומשים, עליית חזק. ויש מקומות שנהגו שהרב עולה בכל שבת לשלישי. ויש מקומות שנהגו לתת העלייה האחרונה, כמו שהזכרנו, אחרון חביב, לגדול של בציבור, מפני החשיבות שלה. ונחלקו הפוסקים אם מותר למכור עליות בשבת. מקומות רבים נהגו למכור ואין למחות בידם. במקומות שמוכרים את העליות, ראו שלא לדחות את החיוב בגין כך, וניתן להוסיף עליות. ולכל הפחות יש לתת עלייה לחתן בשבת שלפני החתונה, ונער בשבת שלפני הבר מצווה. עד כאן בעניין הזה. דף היום מבבלי. מה שגוי במילים כעל יהודי ארצות הברית? שיהיה. איזה קורבן חייב בו רק היושב בביתו? ולא הולך למדינת הים. מודע כנס רבשי, עשרת הבכים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת תורה דף ג', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2, תוכלו לשמוע את שיעורו הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה, שנאמר בצורה ברורה, בהירה ומהירה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים בשעה טובה למדור הנפלא, חפיצי מחיים. המדור שמלמד אותנו מה לשמוע ואיך לשמוע, וכמובן, מה לדבר ואיך לדבר, ואם בכלל לדבר. אז בואו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד הימי בספר חובץ חיים. ובואו נלמד גם אנחנו עכשיו את הלימוד. בסדר הלימוד היומי נלמדים היום סעיפים ט' שבכלל י' מלכות לשנורא, שבין הנידונים המובאים בביאור המוסופים על הסעיפים האלה, אנו מוצאים את השאלה האם יש חיוב להוכיח מומר לטוב. מדברי חובת חיים עולה שאין חיוב, אבל בביאור המוסופים מציינים שבמשנה ברורה החובת חיים נשאר בזה בתור חיון, והם מביאים דעות שונות ופוסקים לגבי השאלה הזאת. ולהלוכה מביאים שדעת הרב אליושיב שיש להחמיר מספק להוכיח מומר לטהרות. שאלה נוספת לגבי מומר לאחיס, שאין חובה להכרח אותו, האם מותר להכרח אותו? אין חובה, אבל האם מותר? אחד לא יכול לראות כזה דבר, מותר לו להוכיח? בתון נדווה ליום מבואר שכל רשע שהוא שונחה ואינו עמיתך, אז הוא לא רשאי להוכיח אותו. אבל בביאור הלוכה, בביאור הלוכה הוא מביא בשמו בביאור הלוכה שאין אתה חייב להוכיחו. לדעת הגרח כנבד, כשאם הוא הוכיח אותו, הוא קיים בזה מצוות חסד. קיים בזה מצוות חסד, לא פחות. לדעת רבי ניסן קרלין, שגם ראוי להוכיח באדם שספק שם יחזור למוטב, ויהיה בכלל אחיך. במלחס חילוך מבאר שגם יש חיוב להוכיח אותו באופן כזה. להוכיח מחי על אישה בשעה שהם נוסעים בשבת. דעת רמיסים קרלית שייתכן שהם בכלל תינוק שניש בו, ועדיין בכלל אחיך, אם כן מצווה להוכיח אותם. אבל לעשות מלחמות על זה, כתב שם רמיסים, שצריך שיקול דעת גודל, והדבר מסור לגדולי הדור. עד כאן בעניין הזה המדור הנפלא החפיץ מבוחי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. המדור המוסר היומי, על פי רבי ניואין ומסכת סובס, מה שנלמד השבוע בתוכנית קינן חוכמה, אומר את המשנה לומד תורה בילדותו למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. מסביר רבי ניואין שהכתיבה על גבי נייר חדש לא נמחקת. וכך תורה שלומד אדם בילדותו, היא לא משתכחת, היא לבוא. אבל הלומד תורה בזקנותו, ממשיכה המשנה למה הוא דומה? לבדיו כתובה על נייר מחוק. מסביר רבי ניואין שהכתיבה הזאת נמחקת, לאחר זמן מועט. וכך תורה שלומד אדם בזקנותו, משתכחת במהרה. ועוד משל אמרו על זה, שלימוד התורה בילדות דומה לחיתוב באבן שמתקיים לעולם. ואילו הלומד בזקנות, דומה לצורה שעשויה בחול, שהיא לא בת קיימא. אבל ממשיך רבי ניואין, ממשיך שלא נשבר חלילה. למרות האמור, אל יאמר, הזקן, אין אני עץ יבש, ומאחר ואין התורה מתקיימת בידי, ולמה יקרא ויגע לריק? ממשיך רבי ניואין ואומר, כי אף הוא מצווה בתלמוד תורה, ושכרו איתו, על אשר למד, טרח ועשה מצווה גדולה זו. והוא מביא איזה משל, משל למה הדבר דומה? לבעל הבית שנתן לשני פועלים סד נקוב לדלות במים במשך מספר שעות, מורת שכר ארגון, לפי שעה. אז הטיפה שבהם אומר, מה התועלת דומה לך שלי? והפיקח, הפיקח אומר, די, מי שיתן לי את שכרי. מה לי, אם יש תועלת באבותי, אם לא? כך אומר רבי ניואין הזקן שלומד תורה, אני אביא לי זכרונו, אלא המצווה. ומסיים רבי ניואין ואומר, ואיך עוד אמר בו וחומה זכרוינוי? ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. עד כאן בעניין המוסר היומי. אנחנו לקראת סיום מגיעים למדור פניני הפסח, יש לנו פה סיפור נופלא מהספר מגדלתו מרוממתו. כאשר תרח פעם אורן הגאון רב חיים פינחס סנדביק זכר צדיק לברכה בשבת אצל אחד מדברי הישיבה הגדולים, ניגש אליו לבית בסעודת שבת הבוקר וסיפר לו שהוא סובל מאוד היות שיש לו אבן בכליות. הוא סיפר שהוא כבר עבר שני ניתוחים ללא הצלחה, וביום שלישי הקרוב הוא עומד לעבור ניתוח שלישי, שם ישמור. והוא מבקש ברכה כי הוא מאוד חושש מהניתוח. והוסיף ואמר שאם יסתדרו הדברים והאבן תצא מהאזנה בלי צורך בניתוח, הוא מוכן לתרום $100,000 לישיבה על מנת שהרבנו יבטיח שיעבור לטיפול בהצלחה והאבן תצא בשלום. אבל רבנו סגר את פיו ושפתיו, הניח את האצבע על פיו לסימן שתיקה. שבת קודש, לא מדברים על עניינים כאלו. כידוע, רבינו היה בטניס דיבור בשבת. וכשניסה שוב ושוב לדבר על זה, חזר וניח את האצבע על הפה לסימן שתיקה, שהם בסימן בידו שאחרי שבת נדבר על זה. כי יצא השבת, ניגש אותו נודיב, בא לבית אל רבינו, קיבל את ברכתו לרפואה שלמה, והוא הוסיף שהוא לא צריך ללכת לניתוח. האבן תצא גם לא ניתוח. וכך היה רבותיי, שהאבן יצא בשלמות, בלי שום טיפול רפואי. אותו נדיב התרגש כל כך מהסיפור, שהוא לא הסתפק בתרומה, אלא הכפיל אותה. הוא היה מספר את הסיפור הזה לכל מי שבא להתרים אותו. וסיפר הגאון רבי יומן קרליבך, שכשהנדיב סיפר את זה רבי סנצבי פינקל, ראש שיבה סמיר, אמר לו ראש שיבה סמיר רבי סנצבי, על כזה סיפור נתת 100,000 דולר, 200,000 דולר, הייתי צריך לתת מיליון דולר. אני אספר סיפור נוסף על זוג, שלא זכו להיפקד, ובא לבקש ברכה. והרופאים סיפרו, והרופאים אמרו שמצדם הם מרמים ידיים, לא נראה להם שאין להם ילדים. חייך רבנו ואמר, הרופאים נותנים ילדים, תפלל עליהם, ובאותו שנה נפקדו. בשנה הבאה, בין הבאים התייצב הרופא לבקש את ברכתו של רבנו, והוא סיפר שהכיר היטב את המצב של אותו זוג. וזה היה בלתי אפשרי בלי תפילת רבנו. הוא בא לבקש על עצמו שיתפלל להצלחה שלו. כשהם היו בחול, ארגנו דינר לישיבה, שאמור להתקיים כמה שבועות אחרי זה, ועל הרעיון לבקש מאחד מלידי הישיבה להיות אורח הכבוד של הדינר. כשהציעו לו את זה, הוא סירב מהשיקולים שלו. לחצו, לחצו, ואז אמר שהוא מסכים בתנאי אחד, שרבינו יברך את הבן שלו שעדיין לא זכה לבורי בטן. כשהוא הגיע לדינר, סיפר נחזר רבינו שהוא כבר קיבל את החלק שהובטח לו מצד הישיבה, שכן התפילות של רבינו התקבלו. הנהג שלו, רבי יאסה ויטו, היה מספר שבדרך כלל לפי נוסח הברכה היה רואה לאיפה הדברים נוטים. היו כאלה שם ברכתם בחיימות והברכה התקבעה, והיו שלא. הוא סיפר שהייתה לו קרובת משפחה מדרגה קבועה, ותמיד הוא בקשב הוא רב, רבינו מעולם לא אמר דברים ברורים, שתתרפא, למרות שהיה רואה תמיד שבדברים חמורים בהרבה, כן אמר בזור. עד כאן הדברים הנפלאים מהספר מגדלתו ומרוממתו. ולשים רבותה, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. בתפארת שמשון של הרב פינקוס על פסח, כתוב שם שהתוכן שתמון בכל חג מחגי השנה, אמור לחולל מהפך אצל האדם. וכשעבר את תקופת המועד, הוא נעשה אדם מסוג אחר. מה זה פסח? פסח אומר הרב פינקוס, הוא קניין החירות של כלל ישראל. הימים האלו משפיעים על כל אדם חירות ושחרור מכל השעבודים והמטענים שהוא נושא עמו, ומסיימים בידו להתחיל את חייו מחדש. איי, איי, איי. אז בחג הזה, כמסוגל לשבור הרגלים רעים, משתדל להתבונן בדברים לא טובים שהורגלנו בהם, ונמנע מלעשותם. כעס, לשנורא, בגלטרת, אהבות שונות. הבולטר מסיים בידו. השם יעזור, שנבוא יותר. עד כברנו להיום רבותיי, הפותח בכל יום, אני ומי שדרשו. מועדים לשמחה, משך הצלחה.